כמעט לפני מודי אני. וזה מה שרפיל שם את הכותרת כל עמוד עולה דריה. זה עד מזמור לתודה ביום חול. במקביל, הוא במקביל או בהמשך, הוא כתב גם על זמירות של שבת בבוקר. וזה התחיל מהשמיים מספרים, והסתיים בסוף הליל הגדול. הוא כתב גם על סימני הסדר. סימני הסדר זה סתם, אני מקווה שלומדים פה קצת על ענייני הגדה של פסח. סימני הסדר זה, למה אנחנו קוראים לזה סדר? למה קוראים לזה סדר?
כי הכל מסודר.
כי מה?
הכל מסודר.
גם התפילה מסודרת, אני אביא לך הרבה דברים ביד שמסודרים. סדר כל מצוות אלה ככה. נפקי מיני לגבי ממור, לגבי... גם בסדר, ארבע כוסות על הסדר, אם שתה את כולם בבת אחת, לא יתה את זה כבר. אבל בלשון האמון כתוב, סדר כל המצוות בלילה זה ככה. אני נוטה לחשוב, לא מצאתי מי שאני אבסס את זה, שלכן כל הלילה זה סדר. בבדיחה כמובן אומרים שהיהודים לא מציינים בסדר. פעם אחת שהם עושים סדר, שואלים מה נשתנה. אז זה הבדיחה. אבל יש כמה וכמה סימני סדר. סימני הסדר שלנו, כדי שורחת וכל וכל, הוא מבית מדרשו של רש"י. והוא התפשט בכל ישראל, מכיוון שהוא מאוד מאוד תמציתי, מרוכז, יש סימנים אחרים שהם יותר מורכבים, וזה במילה אחת, כמעט במילה אחת, אומר כל סימן וסימן בפני עצמו. אז כיוון שזה בעל משמעות, אז הרב כתב כנראה שהוא התכוון לכתוב פירוש על כל ההגדה. אבל הוא התחיל מסימני הסדר, שזה כאילו הקו המנחה.
שנוסחו בתקופה
התקופה הראשונה ניסו למשה בעל פה, ולכן משתמשים בו במושגים של רלוונטים של להרים לקלעים. על כל פנים, כתוב במשנה, אני קורא בעמוד תקופה עם חי, הבכור והמעשר והפסח, קודשים כלים, שיטתן בכל מקום בהדרה, דמן טעון המתנה אחת, ומלבד שתהיה כלים ליסוד, שינה באכילתן, הבכור נחל הכהנים, והמעשר לכל אדם, ונאכלים בכל העיר, בכל מאכל, לשני ימים ולילה אחד. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, שלא כמו הבכור למשל, ואינו נאכל אלא עד חצות, זמן מאוד מאוד מצומצם, ואינו נאכל אלא למנויין, שצריכים לראש להימנות ולקבוע מי יהיה ויוכל, ואינו נאכל אלא צדיק. משנה שיש לה בוודאי השלכות הלכתיות. כמעט אפילו הייתי אומר עד ימינו, למשל, איפה יש בימינו? עוד פעם? שהפיקומן נאכל עד חצות, והכזית של הפיקומן הוא זכר לכזית שהיו אוכלים מקורבן הפסח. ואת קורבן הפסח היו אוכלים בסוף האוכל, כדי שטעם המצה יישאר בפיו. זאת אומרת, היו אוכלים כל מיני, למעשה ממה היו שמאים בליל הפסח, קורבן חגיגה. ואז ההשלמה הייתה מקורבן הפסח. מקורבן הפסח זה היה בגלל המינויים, אז הכמות שלו הייתה קטנה. איזה בעיה יש לנו אם אנחנו אומרים שהמשנה הזאת זכתה לפירוש של עולת ראייה? או מהי הבעיה? איזה יסוד מבצבץ פה? עולת ראייה זה פירוש אגדי, מחשבתי, הגותי, בענייני התפילה. כבר אמרתי כמה פעמים ששמעתי מהרב נריה המבוגר, שכשיצא עולת ראייה, אז הלומדים הגדולים שאלו, מה הוא רוצה? אמר הרב הראשון של כפר סינים, היה יהודי מימי, מה אתה רוצה? וכך הוא היה מתפלל. הרב צילם את עצמו, מה הוא ירגיש בתפילה? אז כמובן, מה היה הבעיה? יש לו צד הלכתי נט, משנה שכולה כולה הלכה, שמתייחסת למגבלות או לתנאים שבהם אפשר לקיים את מצוות אכילת הבכור, אכילת המעשר. מה? היה צריך להיות פה דף חלק. זאת אומרת, יהיה המשנה בלי פירוש? אתה רוצה פירוש מילולי, אתה רוצה קיאטי, בסדר, אתה מכניס את קיאטי כדי שנבין את המשנה. מה מקום יש פה להגות רעיונית? כן.
סמכו את התחילה לקורבנות. סמכו את התחילה לקורבנות.
סליחה, למה? אתה עונה תשובה טובה לשאלה שעוד לא שאלתי. אתה עונה, מה טיב משניות הלכתיות בתוך התפילה? כשאתה אומר סמכו, אני אגיד לך תשובה הרבה יותר פשוטה. שהרי יש מצווה ללמוד. אז מי שתורתו אומנתו, הוא לומד כל היום. יהודים שהולכים לעבודה וכו' וכו', אז זיכו אותם במדגם של הלכות. איפה יש דבר דומה לזה בדבר שכולם חייבים בו בתפילה?
אין פשוט חייב אחות.
איך הוא רק כהנים? עוד מילה אחת, בגלל זה תורה, אין מהתורה. אין דברים שאין להם שיעור. המשנה הראשונה במסכת פאה. למה? כי אתה מבקש להמחיש את העובדה. זה אתה ברכת ברכת התורה. וברכת התורה מברכים על לימוד. אז להצליד את הלימוד. אז בחרו באיזה דברים לפני כמה וכמה סיבות. אם אחד לא זוכר את המשנה, שאין את המשנה הראשונה במסכת כתובות.
מה המשנה הזאת קשורה לתפילה? במשנה אחרת הם מביאים.
שאלה טובה שאתה שואל, והתשובה היא, איזו מקומם של זבחים, שזה פרק 50 במסרת זבחים, זה מהמשניות הבודדות שאין בהם מחלוקת. שים לב שמי איזו של ספחים, לא כתוב רבה, אין, לא נסגרים תנאים ולא נסגרים מחלוקות. אז בחרו מסדר התפילות, משנה שילך גשמיר, בלי שום בעיות, בלי מחלוקות. אחד ההסברים למה הם בין מחלוקות, שהיא הלכה למשה מסיני נטו. וזה תואם את מה שאמרתי קודם בשם הגר"א, לפני מן הקלעים. זאת אומרת שזו משנה קדומה מאוד, שעוד לא נחלו מחלוקות, התחילו בשירים, אז בחרו את המשנה האלגנטית בדבר הזה. אז באלו דברים שאין להם שיעור יוצאים בני חובה, הצמדה לברכת התורה, ומכיוון שיש גם משניות, גם ברייתות, גם גמרות, הגמרא כמובן מיוצגת איפה בדגם הזה, ורבי ישמעאל, הברייתא הזו של רבי ישמעאל מופיעה בראש הספרי. הספרי זה מדרש ההלכה. מדרש ההלכה בנוי על סמך פטנטים של גזירה שווה וכל מיני כללים הגיוניים. אז קראו אז מסדרי התפילות את הברייתא הזו של רבי ישמעאל, ואז יש לך דברי תורה, נניח ברכת כהנים, ויש לך דברי משנה צמודה באילו דברים ובאילו מקומן, ויש לך את היסוד של הגמרא ברבי ישמעאל. ההנחה היא שמי שיוצא לעבודה ולא יכול להקדיש את היום שלו לעבודה, נתנו לו ככה מדגם קטן של כל צורות ההלכה כפי שהתגלגלה בישראל. אוקיי. אבל אם הייתי שואל את זה, אז מה שאמרתי עכשיו הייתה תשובה. אבל אני שאלתי, מה יסוד להגות בהלכה? והתשובה היא, זה אחד מה, לא הייתי אומר חידושים, אבל אחד מההדגשים הנמרצים של הרב קוק במחשבת ישראל. מי שמכיר זה אורות הקודש, יכול לראות שבאורות הקודש החלקים, הפרקים הראשונים, יש בהם הרבה יסודות של התיאום בין ההלכה לבין המחשבה. ההנחה היא ש... למה עושים ככה? כך! למה עושים ככה? כל! אני יודע מה. לא. לכל יסוד הלכתי יש גם בסיס רעיוני.
אבל אומרים שזה חוקי בגזירות המלך שאין להם.
חוץ מפרה אדומה לא אומרים את זה. עובדה היא שחוץ, נכון שיש דברים שנשארים.
שילוח הכלב,
אתה מחליק בין מתן שכר לבין נימוק. או שאתה מתכוון למה שרב צבי כותב בהקדמה של עולת ריח חלק א', שאני לא יכול לומר, אני לא יכול להיות בטוח, אבל אני מנסה. עובדה היא שהרמב"ם במורה נבוכים הקדיש בחלק השלישי הרבה מחשבה לפרש גם בשילוח הכלב. אז זאת אומרת, אף הוא בעצמו עשה את זה הרבה, זאת אומרת שאני שולל את זכותך לומר שזהו אתה. חוק. אבל כיוון שמותר לי לנסות לשער, אז אני מנסה לשער, ואני אומר, אני מצהיר מראש שזה השערה. אבל שאנחנו לא רובוטים, אנחנו לא עושים אוטומטית, אנחנו עושים את זה רצון השם, ויש אנשים, יש שיטות כאלה שהכל צריך להיות, איך ראיתם משהו, צריך להיות בדיוק, אבל שם לגיטימציה לפרש. אבל אין חלק יותר. רפון חשב שהיסודות של האפיקורסות בדור שלנו, או בדורות האחרונים, זה מפני שאנחנו לא יודעים או אין להם דקים לפרש את הצד ההגותי הפילוסופי במצוות. ניקר לדוגמה רחמנות, ניקר לדוגמה חסד. אז אתה מבין, חברה אנושית, היום אתה צריך אותי, מחר אני צריך אותך, ואם אני רוצה, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, אז אני רוצה לטעון שכל המצוות שיהודי עושה אותן, אין יסודם במחשבה של חסד שאנשים עושים עם הזולת. גדול, גדול, גדול. איפה מקור החסד? החסד הכי גדול. מצייג בדורו. אנשי מחשבה ואנשי אגות אמרו, אני מוכן לעשות מצוות, אבל תסביר לי למה. אז הייתה אסכולת אמרת, תפשיד להסביר, צריך לעשות. אבל אף פעם לא ככה. אם אני אסביר לפלוי ניווי ימי, ועובדה היא שהוא מתנהג בצורה כזאת, שכל דברים שהוא מבין הוא עושה, אם אני אסביר לה, אז הוא יעשה. לכן הרבה מכתבי הרב קוק באה הדגשה הזאת לתת משמעות הגותית להלכה. במסגרת זאת, כך היא גם המשנה שלפנינו, במסגרת זאת, צפו אמר אליך, למה לומדים, צריך להגיד כדי כמו שאמרנו, יהודי יוצא לעבודה, שילמד קצת, שיבין גם מה שאומר. שיבין של להלכה הזאת אין סתם.
אבל זה לא פוגע, כאילו אדם עושה את מה שנראה, לא
מרשה של זה. יופי, אתה צודק. זוהי השיטה של, ההסבר של השיטה השנייה, שאמרה, אז אתה עושה מפני שאתה מבין, אז אתה הוא המקור. אמר הרב קוק, אני יכול להתגבר על הקושי הזה. אני אומר, אתה תעשה, אתה תיעדר, ואתה תבין טוב מאוד את העניין הזה. אני מחפף פה קצת. אני אגיד לך איפה אני מחפף. הרבה קטעים באורות התשובה מוסברים על פי זה. הרב קוק אמר ש... אני אתקשר. אני יכול לנסות להסביר, אבל אני גוזל את הזמן של הפסח. איך נשפי בריבוע, מה זה? אי בריבוע נוסחה. נוסחה. אתה זוכר איך מגיעים לנוסחה הזאת? המרכיבים של הנוסחה הזאת, זאת אומרת, גם ההגות תואמת גם את המחשבה ההלכתית. אני לא מדבר פה. נגיע, נדבר פה. כן.
ואני אשנה פה הנקודה הזו, הוא מהרשנים שהוא חיבר.
אבל הייתה לו ביקורת גדולה מאוד על הרב הירש. הביקורת שלו הייתה שהרב הירש הוא לא מקומי. אני אגיד לך, מה זה מקומי?
שדולה מהמקורות.
הרב קוק ראה את עצמו דולה מהמקורות, והכוונה היא לקבלה. והרב הירש לא היה לו עסק עם הדבר הזה. הוא אמר כל מיני סברות. יש לפעמים דברים חמודים מאוד אצל הרב הירש, אבל יש גם דברים שהם צולע.
כי גם הוא הסתכל על המציאות של חלק מהכפירה, בגלל לא לתת...
לשניהם הייתה מגמה להתייחס למה שיש ברחוב. הרב הירש הכיר את יהדות אשכנז והבין שאם אני תעודאי, זה עבד טוב. האסכולה של פרנקפורט, כל האסכולות הללו, באמריקה הם עשו חיל גדול, מונק בעולם התפילות, כל אלה, הם כולם תלמידים של האסכולה הזאת, אבל הם עיגלו פינות כשהגיעו לבעיות יותר פנימיות, והרב קוק תקף את הבעיה חזיתית. על כל פנים, מה שמסתתר מאחורי הנושא הזה, הלכה והגדה, זה יסודות גדולים מאוד. לפנינו יש דוגמה איך הוא לקח משנה וביקש למצוא את התכנים הפנימיים של הדבר הזה. אז אני מתחיל מהפיקוד ע"ח, הפסח נלך הלילה בלילה. לעומת הקורבנות האחרים, הבכור והמעשר, שיש להם נניח, אתן לכם דוגמה קרובה לעניין הזה. שלמים נאכלים לשני ימים בלילה אחד, כרגע במפורט בתוך. התודה, למרות שיש לה מעמד של שלמים, נאכלת ליום ולילה, למעשה מצמצמים את הזמן. למה זה? אחד ההסברים שאומר הנציב, וכאן דוגמה אל הנציב שניסה גם למצוא את הענייני, אומר, כשהיו מביאים קורבן תודה, היה מביא מישהו שנעשה לו נס, חולה שנתרפא, עובר מדבריות.
אביא אנשים.
יופי, שמעת את זה פה ממני. מה אתה קיבלת? אמר הנציב שהיו מביאים הרבה אנשים, תגובה של החתן שנאמר, הוא אומר, ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. למי הוא סיפר? הוא סיפר למקורבים שלו, למשפחה שלו, לילדים שלו. אז הם היו הרבה, אז היו הרבה פיות אוכלים. לכן למשל קורבן תודה, חוץ מהקורבן, עכשיו, היו לחמי תודה, היו 40 לחמים. זאת אומרת, מדוע כי כולם היו באים לירושלים, וזה היה סיפור לא מודל, היה צריך להכיל אותה. אז הוא אומר, אז מה היה? כולם היו יום הלילה והיו מוגרים את זה. זה ניסיון. למעשה, מה אתה יכול לומר לי לפי מה שאתה אמרת כל? כך אמרה תורה. כלומר, יום הלילה. אתה מרגיש. אני שואל אותך, התודה היא חלק משלמים, למה יש לתודה מאמר אחר? ככה. מספר את הנפש. הקדוש ברוך הוא לא שרירותי, יש איזה היגיון בדברים. אז כשאתה רואה את הבכור ואתה רואה את המעשר, המשנה עצמה אומרת, הבכור והמעשר והפסח קודשים כלליים. אוקיי, קודשים כלליים יש להם כללים משותפים. מה כאן קורה? וכאן יש דבר חריג. החריג הוא שהפסח הוא מעמד מיוחד במינו, הוא לא. כולם נחלים גם יום, גם לילה, והפסח לא נחל לילה ולילה. אז כמובן, מה יש כמעט מפורש בתורה בנימוק הזה? בסוף פרשת ראה כתוב, להכיר בין ארבעים, פסח, מועד צאתך מארץ מצרים. אז אם אתה דווקא תדקדק אותי, מתי הייתה היציאה?
באמצע היום?
באמצע היום? מוכנים לתזוזה, אבל עד הבוקר אסור היה לעזור, מפורש כתוב, ויש לו את זה בפתח ביתו עד בוקר. אז כשאנחנו היום עושים את הפסח, מה זה ליל הסדר? זה הלילה המיוחד, המיוחד הזו שהייתה אוטוטוט, מוכנים כולם לתזוזה. אחד הנימוקים הפולקלוריסטיים הקיים היום, איפה יש נכונות לתזוזה? איזה בהנהגה שלנו בליל הסדר מעידה על המוכנות לצאת מיד. שיש איזה עיכוב. הרי בפניו מתרגמות, אבל יש לי לשאול רגע אחד, בדקו טוב את החמץ, זאת אומרת, יש משהו מהכי, מתחיל את כולם, הכל בסדר. בסוף הוא שואל, כל בני הבית היהודים נמצאים פה עכשיו? ואז נזכרה הרבנית שלו, שבחוץ על הארץ, בעיירות היהודיות, היה בתים חד-קומתיים, אבל הם היו בנויים בצורה ארוכה, כשנניח בפתח, בכניסה הראשית, היה סלון, חדר האוכל, אחר היו חדרי הספר, ובסוף היה בית המבשלות, שהיו מבשלים, והמבשלות שהיו בכלל באות מן הכפרים לעזור לנשים העשירות, היו נשארים שם ללון. עד הזכר הרבנית שהיא לקחה איזו ילדה יתומה אחת יהודיה שבאה אליה לעזור ערב פסח והיא שכחה לשחרר אותה מהעבודה לביתה אז היא נשארה שם לישון בחדר הקטן שלה אז היא הבינה מיד הרבנית אז היא שלחה לקרוא אל הילדה המסכנה הזאת היא באה, היא פעם ראשונה באה בסלון הזה היא אף פעם לא ידעה לצאת לשם ומנסים לפייס אותה שהיא נשארה ככה ונתנו לה לשבת יחד עם בת הזיכונים של האדמור ואחרי שהיא הייתה דעתה נוחה כולה אז האדמור קם ואמר ברוך הבא יש איזה סיפור מאלף עד מאוד אליהו הנביא לא יכול לבוא אם אין שוויון בין העם היהודי אם יש ילדה יהודיה קטנטנה היא בכלל לא חשבה שהיא מותר היא צריכה לשבת שם זה התפקיד שזה עובד אמרנו. הלילה הזה זה חירות לכל בני ישראל. אז אם ילדה יהודיה אין לה חירות, אליהו הנביא לא יבוא. זה הפשט שאליהו הנביא בא מהראש. אליהו הנביא בא כשעם כולו מוכשר מבחינתו ללכת לגאולה. וההכשרה הזאת היא הסוד של הדלת הפתוחה. על כל פנים אני מתכוון לומר שיש כל מיני דברים שמבקשים לבטא בסיפור ובאגדה את היסודות השוויוניים הללו. הלילה הזה הוא לילה מיוחד. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. למה? לא יוצאת למרץ מצרים. אז איך הוא פרש? הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי, הכללי של כנסת ישראל, להיות איש אחד ממש, כשקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן הציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. וכאן מסתתר יסוד למדני גדול. למה מבדילים בין קורבן יחיד לקורבן ציבור? יש לך כמילים לגבי הרבה דברים. מהו הסטטוס של קורבן פסח? הוא קורבן יחיד או קורבן ציבור? לגמרי לא פשוט היה היסוד הזה. הדבר שנשנה כך, מצד אחד, אינו מחלל מינויו, אז יש ציבור גדול. מצד שני, הוא לא קורבן ציבור, הרי עובדה היא שאנשים צריכים לשלם מכולו, כל אחד, את חלקו בדבר הזה. אמר הרב קוק, נכון, קורבן פסח, גם מבחינת ההלכה, הוא מצב ביניים. הוא מצב ביניים בין קורבן ציבור, צד אחד, הלאומיות הישראלית היא זאת שכל אחד יש לו את האישיות שלו וזה נחשב שכולם מחוברים יחד. אז להיות איש אחד. עד כדי כך שקורבן יחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור. זהו העניין לגבי פסח. ויש לזה השלכות מלחמיות. הוא לא עומד הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה. לא התאחדות חברתית מקובצת מאישים בודדים. שעל ידי המגע ומסע מתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. יש פה התייחסות לבעיה בסיסית ביותר סוציולוגית. מה זה עם? מה עושה אנשים לעם? אז יש מי שאומר אינטרס כלכלי. זה פרקים בסוציולוגיה גם מודרנית. יש לאנשים איזה אינטרס להיות משותפים, אז זה מלבה עם שפה משותפת וכו' וכו'. אז הוא אומר, יש לך דבר, זה פשוט אינטרס ביטחוני. איש בודד, אף אחד לא יעזור לו. אם אני רואה את זה חלק מהחברה, אז החברה עוזרת לי. זאת אומרת שהחברה בנויה מאינטרסים או כלכליים או חברתיים וכו' וכו'. אומר, הכל נכון מאוד, לא יחידה בישראל. אלא, זאת אומרת, הוא שלל לא על ידי דברים כלכליים, לא על ידי מסע ומתן, אלא אידיאלות ייחוד עליון, שהכללות כולה של האומה, שמתאחדת על ידי קדושת הפסח, נעשתה לישיבות יחידה ממש. אמר הרב קוק, העובדה שעם ישראל נולד בפסח, העובדה שהוא נולד כתוצאה מהשיעבוד, זה עדות לצורה היחידה המיוחדת של היווצרות העם. הלילה להדגיש את הצד האינדיבידואלי בפסח, אז עושים ההורה העליונה של עצמה הנפלאה הזאת.
אנחנו רוצים להדגיש את הפרטי או את הקבוצה?
יפה. בשלב זה, בשלב זה רוצים להדגיש את העובדה שאנחנו להצטרף אל רבים. זה לא בדרך מקרה. כל הרבה שוב. פה אתה רוצה להתפלל מלכת מלכת. האמת היא שיש להסתכל בצד ביקורתי על מלכת ואני יודע מי הם האנשים, הרי אנחנו נמנים על זה מראש, ואז ממילא ההצטרפות שלו היא לא אקראית, היא לא דרך מקרה, היא לא בצורה בלתי מכוונת, היא מראה שהיה חשוב לי מאוד. זה לא הכי דומה, אבל אני אתן לך דוגמה. יהודי פשוט, איך הוא קונה, הוא עושה מטלות, הוא נכנס למדור, ומשלם.
אחילת הצדיק, אבל זה דבר טוב בפעם הבאה. החלטת הגבוהה.